התחלנו חברים. טוב, תודה רבה, תודה רבה. טוב, אז אין לנו כל כך הרבה זמן. כמובן, לחיים אתם יכולים כל הזמן לשתות. לחיים אפשר כל הזמן לשתות, אבל אחר כך אנחנו נעשה משהו חלק קצת יותר התוועדותי. זהו, אנחנו לומדים כבר מזה חודש בערך שיחות של הרב, שיחות יותר כלליות, אבל אחד הדברים באמת מאוד מעניינים ומאוד מעוררים זה באמת כל התפיסה המשיחית של הרבי. וקודם כל אני רוצה להודות לבוגר הישיבה, חברנו הטוב אורי מטליס, שזירז אותי לקחת שני שיעורים שאני עברתי על הנושא הזה לפני כמה שנים ולעבוד אותם למאמר, וסביב הדבר הזה הרבה דברים התחדדו, וגם דברים שדיברתי קצת עם הרב קראוס, ואני חושב שעכשיו אנחנו יש לי תמונה טיפה יותר טובה של הדברים האלה. ואני חושב באמת את הדברים ש צריכים לעיין בהם עיון רב, דווקא בתור, איך נדיר את זה, בתור דתיים לאומיים, אז אני חושב שכדאי להכיר את הדברים האלה, שבשורה התחתונה אני לא מסכים איתם, כאילו, אני לא התכנעתי מהם, אבל אני חושב שהם הם מאוד מאתגרים. אני רוצה, יש לנו קצת קוראים, קצת רקע לדברים. שהוא בעיניי רקע מאוד מאוד חשוב ומשמעותי. אתם בוודאי מכירים את התזה הידועה של גרשום שלום, שאומר שבחסידות נעשה ניטרליזציה של הרעיון המשיחי. סוג של ביטוי שאני שומע אותה, נהיה לי חרר, אבל אני צריך איזה כוס יין טובה. אבל בואו נבין מה מדובר. כידוע לכם, יש איזשהו הקשר משיחי, גירו ספרד בתורת הארי, והדברים התחדדו בשבתאות והגיעו למחוזות שלא כל ספק, שלפחות מבחינה מסוימת היה במין הבעייתי. והטענה של שלום שבעקבות זה הדגש המאוד חזק שיש בחסידות, אתם בטח מכירים את זה, על קרבה אל נפשי גאלה, שהגאולה היא גאולת הפרט. לחיים, חיים טובים, חיים ארוכים, צורות טובות, שילוחים טובים, פרנסה טובה, לימוד תורה.
אמן, אמן.
אמן, המשיח, גאולה.
אמן, אמן. אוקיי. אז
ניגון.
לא. זה ניגונים עוד מעט, בסדר? בסדר, כל כך קצת לדבר. אז באמת, אז כאילו זה בעצם הטענה, וכידוע לכם היא שרויה בוויכוח. יש כאלה שדווקא כן מוצאים אמירות כמו אצל רבי נחמן, אמירות שהן שונות. אבל עובדה אחת היא עובדה מאוד מעניינת, שאם תסתכלו בכתביו הרבים והקדושים והמסובכים והמורכבים והעמוקים של אדמו"ר הזקן, ומי שרואה אחרת מוזמן להתקן אותי ולהחכים אותי, אז תראו שם מעט עיסוק בדברים האלה, נכון? מעט עיסוק בנושא הזה של הגאולה.
לא, הטענה הייתה שעבר
מרם
מגאולה כללית לגאולת
הנפש. מעט דיבור על גאולת הכלל. זה נראה לי עובדה די פשוטה, ככל שידי הקצרה משגת בכתבים האלה, ואני חושב שבמשך כמה וכמה דורות בחסידות חב"ד ככה היו פני הדברים. ואז הגיע החותן של הרבי, הרייץ, ושם בהחלט עלו נימות אחרות, אבל עדיין הייתי אומר שהעיסוק בדברים האלה בדורות האחרונים, זה כבר מתחיל לצלט על הרש"ב, הוא עיסוק שיותר בגדר של סור מרע מאשר של עשה טוב. זאת אומרת, סור מרע, מה הוא הרע? ציונות, יפה. זאת אומרת, באה הציונות, אז צריך להסביר מה בין הגאולה לבין התמורה, ולהסביר שזה לא זה, זה לא הנקודה. ולכן יש איזשהו חידוד מסוים של הדברים. רק אני אומר עוד הערה קטנה, ככה סיפה דלקטית, כולכם מכירים את חג הגאולה, שחרבת חוגגים אותו ביד כיסלב. חג הגאולה זה גאולת אדמו"ר הזקן מהכלא, זה החלטה של תורה, זאת אומרת, רעיונות שהם, שוב, נמצאים באגף המנטרל ולא באגף האקטיבי, נאמר האקטיביסט. וגם ככה הם הדברים גם אצל הרב מלובביץ' פחות או יותר במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה, שהרבה דברים, הרבה נושאים שהוא עוסק בהם.
רגע, אצל הרייס גם היה איזשהו משהו.
כן, אמרתי, הזכרת את הדברים האלה, אבל זה היה יותר...
לא, חוץ מההתמדות לציונות, היה לו גם את הבחינה הזו של הכפתורים.
נכון, שוב, יש אמירות, אבל זה לא חורג בכלל אמירות, בכלל איזושהי משנה שיטתית ומסודרת. וזה בניגוד לרבי, אבל זה בניגוד לרבי של סוף ימיו. פחות או יותר בשנת תשמ"ח, פחות או יותר, מתחילה התעוררות משיחית מאוד מאוד חזקה, שכידוע לכם מעוררת הרבה מאוד מחלוקות בתוך העולם היהודי, רש"ח וכו' וכו'. בתקופה הזאת יוצאים חוץ מסיכות רגילות, מה שנקרא דבר מלכות, שזה חברות מיוחדות שבהן מופיעים כמה מאמרים שהם מאמרים יותר גדולים, שזה אחד מהמאמרים האלה שהופיעו.
רק רציתי להעיר שיש טענה שהסיפור הזה של החסידות זה תגובה תגובה
לשבתאות,
זאת אומרת
תגובה לכישלון
השבתאים
שאמרתי לפני. אוקיי, כמו שהיית ככה בעולמות העדונים ככה, יין הביאו אותך לעולם הסוד, חסן את הסוד. אז נכנסת להם לצע סוד, ובאמת לקרוא את הדברים האלה צריכים בעין מאוד עדינה. א', זאת אומרת, הרבה מהאמירות שנמצאות פה, אנחנו נראה את זה בשורים הקרובים, הם נאמרים כמגלי טפח ומכסי טפחיים. למשל, באף מקום גלוי הרבי לא מכריז על עצמו שהוא המשיח. ולכאורה רק החסידים השוטים אומרים את הדברים האלה, אבל מי שאינם עיניים רגישות, וכדרכם של מחקרים גם יודע לקרוא הערות שוליים, אז הוא ימצא את הרמזים האלה. אבל זה לא רק זה, שכאילו משחק כזה של הפתרת הסוד.
מה שאין רגישות כדי לראות ששאלים לו שום מלך המשיח הוא מוחא כפיים מחייך אליהם?
בסדר, בניגלה זה כיוון ציפה שונה, אנחנו נראה את הנקודה. עכשיו, אבל מה שקורה, שלא רק הנקודה הזאת היא מוסתרת, אלא הרבה מאוד מהרעיונות המאוד מאוד רדיקליים ומאוד מאוד קיצוניים שעולים בתוך המהלך המשיחי הזה. הרבה מהרעיונות האלה נמצאים באיזשהו רמה מסוימת של הסתר, ועובדה שבשיחות שיש לי עם חבדניקים הארדקור, כאילו חבדניקים רגילים, אז בוודאי שהם מאמינים בדברים בצורה מאוד פשוטה, אבל זה נהיה מבחן של אמונה. אמונה, כמו שאנחנו מכירים את ההבחנה הידועה של בובר, אבל מאוד נכונה, אמונה ש, לא אמונה ב, אלא אמונה ש. זאת אומרת, אם הרבי אמר שהוא המשיח, אז הוא המשיח. ושלוש נקודות. כל מה שמשתמע, כל מיני ויכוחים וסוגיות שלמען האמת אותי הם לא לגמרי מאמינים.
כמה היום מהחבדניקים משיחיים?
כולם משיחיים באמת, אבל יש שני מחנות. יש מחנה שמדבר על, שהרבי לא מת, זה המכונה המשיחיסטים, שהם יותר חזקים בשטח ואתם חוזרים בתשובה. ויש את החבדניקים היותר זקנים, היותר מבוגרים, הממסד פחות או יותר, שהרבי מת, אולי הוא יתגלה בזה, אולי הוא פועל בצורה אחרת, אולי הוא יקט המתים, אבל אנחנו מחכים. זאת אומרת, שזה באיזשהו מקום הוציא את העוקץ לאקטיביסטים מתוך הסיפור הזה. זאת אומרת, זה לא נאו. אתם מכירים את המשיח נאו שלו עם הרמקול וזה? ולכן, הקריאה שלנו היא קריאה שצריכה להיות קריאה עדינה ורגישה, ולהבין שאנחנו צריכים ככה לקרוא את הדברים בעדינות מסוימת ולשים לב לכל מיני ניואנסים. והנקודה השנייה שאני עוד אתן לה עומק הרבה יותר גדול, סליחה, זה, וזה הרבה מתקשר, הנקודה השנייה זה הנקודה ש הרעיון שאמרתי אלה, אמרנו אותו פעם שעברה, שאנחנו צריכים לגאול את החסידות, חב"ד. לגאול אותה בזה שאנחנו כאילו מתרגמים אותה לתוך העולם שלנו, שפה זה נמצא בצורה מאוד מאוד חזקה, ואפילו תרצו מעוגן בתוך הרעיונות עצמם, שאני נראה אותם עוד, עוד שתי דקות. אוקיי? אז זה נראה בעזרת השם, בעזרת השם עוד מעט. ולכן יש פה באמת מהלך, ואנחנו מכירים הרבה אצל רבי נחמן, שרבי נחמן אומר שלפעמים שלהוריד איזשהו אור חדש לעולם, הצדיק צריך לסור את נפשו. ואני אגיד לכם, כשהדברים קרו והתרחשו, אני הייתי בישיבה תיכונית, אתם אולי בכלל לא, לא הייתם, כשהייתם תינוקים קטנים וחמודים, ואני הייתי אז בישיבה תיכונית, ואני זוכר ש... לא, 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 הייתי בשבת הסדר, הייתי בשבת הסדר. עוד יותר עתיק. ואז אמרתי לכמה חברים, כאילו, זאת אומרת, זה או שתבוא הגאולה או שהרבי ימות. ייפגע, ימות וככה.
מה האפשרות השלישית?
בסדר, עוד משהו. עוד...
אה, הרגשת שיש משהו.
כן. אני אוהב לספר את הסיפור הבא. לפני הרבה מאוד שנים בספרד היה משיח שקר שאמר ליהודים, אם יוצא ליל הסדר אתם תקפצו מהחלון ויבואו נשרים ויקחו אותך מארץ ישראל. עכשיו, מי שאמר השתגע בן אדם ואחרי ליל הסדר הלך לישון, אז לא קרה כלום. עכשיו, מי שקפץ ושבר את הרגליים הוא לפחות ניסה, אבל מי ששם ערב פסח, שם מזרוע מלמטה שמה שיהיה יהיה, זה בטוח לא יכל לעבוד. זאת אומרת, הגאולה יש בה אלמנט של הימור, ולא פחות בציונות מאשר פה. יש בה אלמנט, כמו שאומרים, זה למות או לכבוש את ההר, אין אפשרות אחרת. עכשיו, אני אמרתי את זה כי ראיתי פה משהו ממשי. ולכן, או שהוא יקרה, או שהוא, או שאתה משלם במחיר, אבל גם...
למה לא הימור?
כי אני לא מאמין בגאולה הזאת. שוב, לפחות בשורה התחתונה, בשורה האמצעית אולי כן.
אבל מה ראית?
מה?
מה ראית?
מה זה מה ראית?
אבל שראית...
אבל אני אומר מה שתגיד לי לגבי הדבר הזה, אבל עוד מעט נאמר. אבל צריך לשים לב לנקודה מאוד מאוד משמעותית, שלמרות העובדה שזה כאילו לא הצליח ולא קרה שום דבר, אבל קרה דבר, ירדה לעולם איזושהי תורה מסוימת, שאני שוב לא יודעת כמה חבדניקים בכלל מתעסקים איתה, אבל מן הראוי שאנחנו נתעסק עם התורה. אז זה לגבי הנקודה הזאת. אני רוצה טיפה לשאול את מה שאורי אמר, וגם אני אגלה טפח ואחפה טפחיים, אני רק אדבר פה על הדברים עניים. וזאת אומרת, יום, כתוב לכם, משבת זה התחביב שלי, המקצוע שלי זה היסטוריון, לא בדיוק מקצוע, אבל משהו כזה, ובדיוק גם לימדתי בארצות, בדיוק דיברתי על הדברים האלה. מה הרבי ראה מול העיניים? כמו שהרב קוק ראה את התהליכים הגדולים המשמעותיים, שאימפריות הרשע הגדולות, שרובם גם הציקו לתושביהם וגם הציקו ליהודים, נהנו מן העולם, האימפריה האוסטרו-הונגרית, האימפריה הטורקית, האוסמאנית, האימפריה הצארית, נהנו מן העולם ביום אחד, במקומם צמחו מדינות שלפחות בהתחלה נראו כמו דמוקרטיות וכל הדברים הנחמדים והטובים, והוא ראה את הצהרת בלפור כחלק מהסיפור הזה, אז הוא אמר, רבותיי, זה גאולה, זה דברים אחרים. בשפה של הרב סולובייצ'יק, זה דפיקה. הרב קוק. באותה מידה ראה הרבי דבר שהוא דבר גדול ונורא והיסטורי. הוא ראה את נפילת חומות הברזל. הוא ראה את התהליך הזה שבו האימפריית הרשע הזאת, שאת אומרת חב"ד נלחמו את ידה באופן אישי ונאסרו את ידה באופן אישי, בעצם מתמוטטת. וזה, אתם, אני לא יודע אם אתם בכלל חייתם אף, בתור אדם שחי אז ולא הייתי אז ילד קטן, אני חייב להגיד לכם שבאמת זה היה אירוע מרטיט. זה האירוע המרטיט ואירוע מדהים, האירוע הזה שבו ממש אפו זה בלו, יום אחד בהיר פתאום העולם הגיע ברובצ'וב והעסק הזה התמוטט, פתאום התפקע ברית המועצות אפילו בלי אלימות, שפתאום הפילו תחומת ברית, זה אירוע מדהים. וכמובן העובדה שבעקבות זה עולים לארץ מיליון יהודים, זה אירועים שלא ניתן לתפוס אותם שלא בצורה משיחית. כמובן שאתה, איזה נרטיב אתה בונה? כשאתה בונה נרטיב, שזה הנרטיב שלנו, שהוא מתחיל, שהוא נפרצו בהצהרת בלפור, ומלחמת העולם הראשונה, כמובן את הקמת המדינה, שגם זה אירוע מדהים, וזה לא מובן מאליו, ממש לא, אז אתה מגיע אחרי זה לאירוע הזה של נפילת מסך הברזל, בוודאי, כל זה עשה הקדוש ברוך הוא שעוד מיליון יהודים יעלו למדינת ישראל. עכשיו, ואין ספק, האירוע הזה של נפילת הקומוניזם זה אירוע ששינה באופן אסטרטגי את מצבה של מדינת ישראל.
איזה שנה זה?
89, 91, פחות או שנה. אין ספק, זה אירוע שניתן דווקא לראות אותו גם את הנרטיב ההיסטורי הזה.
אבל למה שהרבי יראה את זה ככה?
לא, הרבי לא ראה את זה. הרבי בנה נרטיב אחר. כאילו, הנרטיב שלו, זה אירוע משמעותי, ויש פה עוד אירועים קודמים, אני מתן לספר לכם אותם שלא נתקל לכם את ההפתעה בהמשך, אבל יש פה, זה מתחבר לנרטיב אחר לגמרי, אבל זה נמצא פה, זה רק המשך העניין, ופה זה כאילו האירוע המכונן.
למה שנפילה נוסח למה זה נחשב אצלו משהו?
אז נראה, נדבר בצורה שלא, לא, לא, זה לא דבר מובן מה...
מה?
אז נראה את זה מיד. בוא נתחיל לקרוא ואז אנחנו נגיע ללב הדברים. בסדר?
מזכיר את
נפילת מסבא?
מזכיר
את נפילת מסבא? בוודאי שהוא מזכיר, לא במילים האלה, בוודאי הוא מזכיר, אנחנו נראה. הוא מזכיר בדברים בצורה מאוד משמעותית. טוב, אוקיי. ולכן אנחנו בעיקר מתמקד בשיחות האלה, בשיחות המאוחרות, שיש בהן באמת את התנופה הזאת וגילוי של דברים בשיח מסוים שאולי הוא לא, הוא לא, הוא לא היה כן, טוב, אז מישהו יקרא ואני נתן לך תורגיה. יונתן, אורחנו הנכבד, תתחיל לקרוא.
בקשר עם המדובר לאחרונה ואת הגאולה האמיתית והשלמה שמחכים לה בכל יום, מקווים שתבוא בכל יום כפסק דין בהלכה שהנודר שלא ישתה יין ביום שבוע המשיח אסור לשתות יין לעולם, ועודות הפעולות שצריך כל יהודי לעשות כדי להביא את הגאולה, מתאים להתעכב ולבאר לתוכן עניין הגאולה, ובזה יקל להבין מה צריך להיות תוכן עבודה הנדרשת בכדי להביא את הגאולה, וכיצד יש להתכונן למצב הגאולה. תוכנו של כל דבר מתבטא בשמו. כן הוא גם בנוגע להגאולה. יכולים אנו לקבל מושג מתוכנה על ידי התבוננות בפירוש מה גאולה. עניין הגאולה מצוין בתורה בביטויים שונים, החל מדלת הלשונות של גאולה בכתוב, והוצאתי והצלתי וגלתי ולקחתי, והלשון החמישי והבאתי. אף על פי שכוונה כל לשונות אלו בתוכן הכללי ביציאה מגלות, ישנו עילוי בלשון גאולה. יש לומר שבגלל מעלה זו נקראת כל גאולה, ובמיוחד גאולה אמיתית והשלמה בפי כל ישראל, בשם גאולה סתם. במילה גאולה רואים לנו דבר פלט, תיבת גאולה היא אותיות,
היא אותן אותיות.
היא אותן אותיות לתיבת גולה, גלות, אלא בתוספת א', וידוע הרעור הזה שתוספת הא' שעל ידו נעשה מבחינת גולה, מבחינת גאולה, קיה על הא' דאלופו של עולם, ועל ידי העבודה לבני ישראל בגלות, להכניס, להמשיך ולגלות את הא' של אלופו של עולם בגלות, נעשה מגולה גאולה. ולכאורה, מובן, גאולה היא ההפך הגמור מגלות, ואם כן הייתכן שתיבת גאולה כוללת בתוכה את תיבת גולה, ויתרה מזה, גאולה מורכבת ונעשה דווקא מתיבת גולה, עד שרוב האותיות לגאולה עניין בעצם גולה, וההוספה היא רק עוד א' יחידה, וגם ראש התיבה לגאולה נשאר הג' לגולה.
אני אקטע אותך פה ואני אגיד לך, שהרענות פה במקורם, הרעיון המקורי, שזה לב העניין, שהגאולה זה גולה פלוס רפו של עולם, זה נמצא בכתבי, נמצא בליקוטים של, של אדמו"ר הזקן, אבל כמובן הדברים מקבלים משמעות אחרת. כן, תמשיך בבקשה.
ויש לומר הביאור הזה, גאולה אין פירושה שעל ידי היציאה מגלות מזניחים את החיים, הפעולות והעולם שהיה קודם בגלות. אדרבה, גאולה פירושה שהמציאות שהייתה קודם משועבדת בגלות נעשית, לא בדרך עשה שלום, אלא משוחררת, והמעלה בשלמות בגאולה האמיתית והשלמה היא שהכל משתחרר. אין שום עניינים שנשארים חס ושלום עבודים בגלות, לא יותירו בגלות שום עניין, אפילו הנידחים והעובדים יגאלו. הגאולה תהיה גאולה אמיתית ושלמה בחמות ובאיכות בכל הדברים, מהכלל הגדול שבהם עד הפרט שבפרט שבהם, כל יהודי וכל בני ישראל, מנערינו וזקננו ובנינו ובנותינו, וגם חלקם בעולם כספם וזהבם איתם, עם כל פעולותיהם והישגיהם בגלות. הגאולה לשחרר כל אדם ואת כל בני האדם, גם אומות העולם וכל ענייני העולם, וכל אחד ואחד בפרט עם כל ענייניו. כל העניינים החיוביים בגלות נשארים גם הלאה, אלא שיתבטל מצבם הגלותי, שיתבטל האלם וההסתר המחסה על מציאותם האמיתית והפנימית, והשיעבוד לדרכי הטבע וגשמיות העולם המשתמשל מזה.
אולי נעצור כאן. זה לב הדברים. הם מסתעפים להמון כיוונים מאוד חשובים, מאוד משמעותיים, מאוד נראים. מה כתוב כאן? מהי בעצם הגאולה?
באיזשהו מקום הוא אומר שמה שנגאל זה הגולה, אני כאילו מפרש את זה, זה העולם הזה. זאת אומרת, אין פה איזה שינוי אונתולוגי במציאות, אלא נראה כאילו יותר דעתי. כאילו, העולם הזה נשאר כפי שהוא, ואנחנו תופסים אותו אחרת, אפשר להגיד, נגיד, יש איסורים, אבל האיסורים לא...
אני מבין מה אתה עושה, אתה בעצם מפרש אותו לפי מושגים חסידיים קודמים, אבל לפי הפירוש הזה הוא לא נכון.
המסך הברזל נופל.
שזה אומר?
שאין את האף, כאילו אנחנו רואים את המציאות, האור של השם מניגע בכל דבר. אין...
טוב, אתם לוקחים את זה למקום מאוד קיומי.
כמו שזה היה עד עכשיו, באמת זה היה ככה עד עכשיו.
אוקיי, זה פה מתחבר למקום האפיסטמולוגי שאיתמר כיוון עליו, אבל שים יש פה אמירה הרבה יותר רדיקלית, יותר ציוני מדי בשביל לקרוא את האמירה שיש פה. הגאולה היא לא לצאת מן הגלות. האמירה הפשוטה של הציונות, לא חשוב ברמות הנמוכות עד הרב קוק, שהגלות היא טומאה וצריך לעזוב את הגלות, צריך הגאולה היא בעולם הזה להגיע לארץ ישראל. לא. הגאולה היא למצוא את אלופו של עולם בתוך הגלות.
יש משהו ברבי שקצת נופל לי, הקטע הזה שכל פעם כפסק הרמנו, כאילו הוא בוחר איזה כמה פסקים מעצמם.
אתה צודק, זה מפריע גם לי. יש פה פירוש דרשני לחלוטין למה שאומר הרמב"ם, התעלמות מוחלטת מקצת דברי הרמב"ם כמו שהרב שגר להניח מסביר אותם. בסדר, דרכי פירוש לא ננעלו, אבל יש גבולות גזרה בתוך הסיפור הזה. ואחרי זה, בן אדם שלא מסכים, אז אומרים לו, לא, רמב"ם פסק הפוך. כאילו, הרי במקום אחר, טיפה יותר מוקדם, מדבר על הנושא הזה של ה... הוא שולל את המושג לתת על גאולה, וזה חשוב ככה, נראה את הדבר הזה. והוא אומר, הרמב"ם פוסק, שקודם כל בונים את בית המקדש, ואחר כך מכסות את הגלויות. אז אם אתה עושה את זה הפוך, זה כבר לא יכול להיות.
כן, גם מה זה קשור
לצד? נכון, אני מסכים איתך, זו אמירה שהיא אמירה שאותי, אני לא מסוגל להתחבר לאמירות, הייתי צריך להסבן אותי ואני מתעצבן, אבל אם זאת, נזכור גם עוד משהו. זאת אומרת, כדאי לראות באיזה מקום הרבי מתחבר עם הרמב״ם, אנחנו נראה את זה עוד מעט. הוא לא התלבש על הרמב״ם, הוא בחר ברמב״ם בנקודות מאוד עקרוניות ומאוד מפתיעות. עכשיו, זה ברור שהוא גם מתעלם מדברים אחרים, אבל בעיניי זה לא דרשה חסידית. וגם הדרשה החסידית הרבה פעמים, הנה, היא לכאורה הופכת את הפסוקים, אבל היא אולי נאחלת במקומות אחרים. קטע להיזהר עוד דקה, כי זה בדיוק הקטע הבא שנמצא, אני רוצה שלפני שאנחנו נראה את היחס בינו לבין הרמב"ם, נבין מה הוא בעצם אומר. כן.
אני לא מבין למה מה שאיתמר אמר, נראה למה שאיתמר אמר זה... בסדר, מה שאתה אומר זה כאילו משהו יותר פוליטי, אבל איתמר מסביר בו משהו גם עקרוני, כאילו, שזה שינוי בתודעה, זה לא שינוי ב...
עוד פעם, הרבי דיבר על תהליכים קונקרטיים. הרבי ראה פה שינוי שהוא שינוי ממשי, לא שינוי תודעתי. רבי דיבר על היעלמות האיסורים, או לפחות שינוי באיסורים, ולא על יחס אחר שלי לאיסורים שממשיכים כמו שהיה מעולם. ולכן הנקודה היא נקודה עדינה.
זה לא רק השאלה אם אני עכשיו עולה לארץ ישראל כדי להתחיל את הגאולה, זה שאלה אם מבחינה ישותית יהיה פה הבדל עכשיו בגלות עצמה.
כן, יהיה הבדל, יהיה הבדל ממשי, כן.
אוקיי, בסדר. אבל זה לא השאלה הפוליטית כאילו, אתה כאילו...
זה פוליטי מאוד, מה לא פוליטי בזה?
בסדר, אבל להגיד שזה פוליטי זה מוריד
איזשהו... לא, זה גם, זה מעלה, זה גם, בוודאי שזה גם אמירה קיומית שעוד נראה אותה עוד מעט. טוב, תשימו לב, זה רבי כותב במקום אחר. והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי, הם ארבעת פשוט המגאולה, הבאתי, זה הכוס החמישית, זה למחלוקת, כשלא שמים אותה, לא מבחים עליה, ליהו הנביא. והבאתי לארץ ישראל, זה לא הגאולה, זה יקרה, בוודאי שזה יקרה. זאת לא הגאולה, זה שלב. הדרמה, המקום שבו קורית הגאולה, זה פה. זה פה ב-1970, זה פה בצרפת, אנחנו נראה, זה במקום שבו חיים היהודים. חיים גם כמה מיליונים של יהודים בארץ ישראל, בואו נראה בסוף מה עושים עם היהודים האלה. אבל הציונות עושה טעות שהיא טעות אסטרטגית. כי היא רואה את הגלות והיא רואה רע בגלות, אז היא אומרת, אז הגלות היא סטרה אחר, אנחנו הולכים למקום אחר. זאת אומרת, היא פשוט לקרוא לתוך הרצל ולומר סוג של תיאולוגיה. התיאולוגיה שלהם היא תיאולוגיה מתנגדית שאומרת, אם יש רע אתה בורח. אבל אם אנחנו חסידים, אנחנו צריכים לקחת את הרע הזה ולמצוא בו את אלופו של עולם, כמו שאומר הבעל שם טוב, אמר אויב ארדוף אשיג, חמישה אלפים זה אלופו של עולם. פרעה מסתער עליך, רוצה להרוג אותך? לא. החמאס יורה עליך קסאמים? לא, זה אלופו של עולם. ואם תבוא אליו בגישה הזאת, אז הוא ישתנה באופן, לא, שהוא לא באופן אפיסטימולוגי אלא באופן אונתולוגי, הוא ישתנה. תשימו לב פה לשיח של הרבי, לא רק למילים, אלא גם למנגינה. עכשיו אני מודה שיש משהו טיפה בעייתי, כי במקור זה נאמר ביידיש, אני לא מספיק בקיא בשביל להגיד לכם, אבל גם התרגום הזה עמד נגד עיני הרבי. אז בואו נראה את המילים שנמצאים פה, שימו לב למילים, אני אקרא לכם אותם ואתם תגידו לי מאיפה הם לקוחות. המציאות שהייתה קודם משועבדת נעשית משוחררת. המעלה בשלמות של גאולה אמיתית היא שהכל משתחרר. שיח מודרני לחלוטין, הייתי אומר כמעט שיח אפילו מרקסיסטי. תגיד, הכל מתקדש? עשה הכל משתחרר.
משתחרר?
משתחרר? כתוב ברמב״ם שמשתחרר זה טוב? איפה זה כתוב ברמב״ם? זה לא חשוב. זה לא שיח חסידי, זה לא מנה שאנחנו נמצא אותה.
כל הבחינה הזאת של תורת השמיטות, וזה יש שם איזה
ש... חפש מקורות, נמצא מקורות לכל דבר, אבל...
לא,
אבל
יכול להיות גם שיח קבלים.
כן.
למה אתה
אומר מרקסיסטי? תראה, שוב, התבטל מצבם הגלותי. הניסוחים פה הם ניסוחים מאוד מודרניים. זאת אומרת, שוב, עכשיו, איתמר, מה שאני קורא פה ברמת השיח, אנחנו נראה את זה במקומות אחרים ברמה המהותית יותר, ברמת המילים, לא ברמת המנגינה. למצוא את אלופו של עולם בתוך הגולה בתשנ"א, או לא חשוב, בסוף המאה ה-20, בבירת העולם החופשי, המשוחרר, זה לא למצוא אותו בלאדי של המאה ה-18. לא בזה המדובר. העלאה שם הייתה העלאה מסוג אחד, העלאה פה היא העלאה אחרת. אנחנו צריכים להעלות את הגולה, זאת אומרת להעלות את רוחה של ארצות הברית, להעלות את רוחו של העולם המערבי, זאת אומרת להעלות את רוחו של החופש. והחופש הזה שעכשיו הוא גולה, הוא מצר לנו, הוא חוסם אותנו במצרים, הוא מונע אותנו מעבודת השם, אותו חופש בדיוק יהפוך להיות משהו שיביא אותנו לעבודת השם הגבוהה ביותר.
אבל בפועל שאתה מסתכל על תנועת חב"ד, גם כאילו מה הם עשו בשביל זה? הם הרי הם מאוד סגורים בחב"ד נגיד, אתה תמיד, הם כאילו, אתה יודע, אתה לא יכול לתקשר איתם, יש להם את הקטע שלהם והם כאילו מפיצים.
אני משומע שיש לך כזה כאבים.
לא, דווקא אני לא חב"ד, אבל כאילו אני, באמת אני לא רואה את זה, מה?
קודם כל אמרתי עוד פעם, אנחנו צריכים, אנחנו, כמו שרבי נחמן כתב בשביל המשכילים, כי שוב, תורה סמכדל לא צריך בשביל הברסלב והחסיד הפשוט אומר אמונה תמונה וזה והכל מיניות ופה נגמר הסיפור, שלושה ארבעה נוסחאות והוא מסודר בחיים. בשביל מה רבי נחמן כתב כל כך הרבה תורות? הוא כתב את זה בשבילך, הוא כתב בשביל יצור מורכב ואומלל שכמוך.
אבל הרבי היה עולם, נראה לי זה מה שהוא מתכוון.
לא, יכול להיות שזה אומר, פשוט לעשות בתי חב"ד בכל העולם ולהפיץ את היהדות, כאילו יכול להיות
שזה... זה בוודאי, שוב, זה בוודאי נכון. זה בוודאי נכון, אבל אנחנו נראה שהרבי יש לו פה נוסחאות פשוטות, חדות, בהירות ומבריקות. שוב, זה דבר מאוד דומה לרב קוק, יכול להיות כאילו לקחת נוסחאות הלכתיות ולהפוך אותן לכמעט לכאור. כאילו, גמרות ודברים כאלה, להפוך אותם לאמירות תוכניות מאוד עמוקות, אנחנו נראה את זה בזאת השם בהמשך. הרבי לא ישנה פה דברים אמורפים, הנוסחות הן נוסחות מאוד קונקרטיות. זה מאוד סביר להניח שלחסידים זה עובר מעל הראש.
לא, אבל אני אומר, זה מה שהרבי אומר, הרבי לא רק אמר, הרבי היה מנהיג של תנועת חב"ד.
נו, יפה.
כל הדברים שאתה אומר צריך להיות גם איזשהו גיבוי בפעולות שלו.
נראה, נראה, בעזרת השם, אנחנו נראה. בוודאי, לכל הגיבול לדברים שלו.
חבלות, אנחנו רוצים חבלות.
אין בעיה, תקבלו. חשבוני כפולה, תקבלו. עכשיו, אני רוצה פה להגיע באמת לאמירה באמת מאוד עמוקה שנמצאת פה, מה שקראתי מקודם. כל העניינים החיובים בגלות נשארים מעלה של להתבטל מצבם הגלותי. הגלות זה לא גלותי וגאול, זה לא שני כאילו שני מחסנים, יש מחסן הגאולה שבדברים מסוימים ויש מחסן הגלות שבדברים אחרים. כל העולם יכול להיות גאול ויכול להיות גולה, השאלה באיזה מצב הוא נמצא. כאשר משהו נמצא ברמה, ושוב, אני חושב שפה מול השחרור, אני יכול להציג לשים את מושג הניכור. זאת אומרת, האם האלופו של עולם, שזה האור בתוך הדבר, הוא נוכח? בן אדם עובד, הוא עובד, הוא ברוקר בארצות הברית, הוא יכול להגיד, תרנוע סדר. זה נמצא בגלות, זה לא יכול להיות חלק מהגאולה. כי בעצם אדם אומר, יש את הקדושה שאליה אני מייחד, אז אני לוח התוועדות, אני אלך למי לשמוע על הרבי, שומע ניגונים, לומד תורה, לומד דף יומי, בסדר, פחות מזה, אני צריך פרנופה, מה נעשה? או שאני אזרח אמריקאי, כל מה שמשתמע מהדברים, אלא זה הכרח בו ניגונים. זה הגלות. הגאולה שבה אני יכול לקחת את הדברים הפשוטים שאני עושה, כמו שנאמר פה, וכספם וזהיבם אתם, כל פעולותיהם והישגיהם. שוב, נושא מאוד מערבי ומאוד מודרני. איפה לדבר האדמו"ר הזקן על הישגים? מה זה ההישגים האלה? יש לי וילה גדולה, יש לי מכונית גדולה כמו שמקובל באמריקה, או שניים, שלוש, לא יודע כמה, אחד הילדים שלי. המצב הגאול הוא מצב שבו אני יכול לקחת את הדברים להגיד, יש פה את אלופו של עולם, יש להם תוכן, יש להם משמעות. אני לא חי בניכור שבו מה שאני עושה את כל חייל, במקרה הטוב המצוי, במקרה הרע אפילו זה לא. זאת הגאולה. הגאולה שהעולם, שוב, הנורמלי, האנושי, שבתוכו אנחנו חיים, העולם הזה מתעלה למקום של קודש. יש פה נקודה שאני מתבכת, לא שאלתם אותה, לא טיפתם מבוסמים מהיין. האם זה לא דומה לרב קוק? האם זה לא דומה לרב קוק? שלימוד דיבר בעצם תלה את הגאולה של ארץ ישראל בקידוש החומר. אין פה, אין פה רעיון מאוד 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 דומה. דומה, אבל יש גם הבדלים, אנחנו נראה אותם בעזרת השם, תוך כדי שהדברים יתבררו. טוב, הערות עד פה?
היה פעם מושג תורה ומצוות נכנס?
שאלה מאוד טובה, זאת אומרת שהוא בינתיים הוא לא נכנס, אבל זה דבר מעין בפני עצמו. אז עכשיו בואו נראה מה שאומר ברמב"ם. וכפסק דין הרמב״ם, אל ירא הלב שימות המשיח, כי בטל דבר מנהגו של עולם, או יש שם חידוש במעשה בראשית. העולם כמנהגו נוהג, אמרו חכמים בעולם הזה למות המשיח, אלא שירבו מלכויות בלבד. החידוש הזה יהיה, ויחזרו כולם לדעת האמת, ותקן משיח עולם כולם לבוא את השם יחד ביחד, שנאמר וכו' וכו'. שימו לב על הקריאה של הרמב״ם, שמצד אחד קריאה לא פשטית, שמצד קריאה שלמידה רבה יש בה את עומק הפשט. אל עליה לדעת שיבות המשיח ייבטל דבר ממנהגו של עולם. יש מנהגו של עולם, יש את הצורה הנורמלית שבה אנחנו חיים. הגאולה היא לא התנתקות מצורת חיים אחת ומעבר לצורת חיים אחרת. הגאולה הוא מצב שבו צורת החיים שלי, המנהגו של עולם, הופך להיות קדוש. ומה שמשתנה זה שיעבוד מלכויות, אבל הרבי לא מבין שיעבוד מלכויות במובן הזה מאוד פוליטית. הוא מבין את זה במובן הזה ששחרור מהניכור. כי מה זה יעזור לך, כמו שהרב שגר היטיב לשאול בספר ביום ההוא, מה זה יעזור לך אם אתה תקים פה מדינה, השתחררת מהפקיד הטורקי המעצבן, הפקיד האנגלי המעצבן, הפקיד הצארי המעצבן, בסדר, תקבל במקום את הפקיד הישראלי המעצבן, את הפקיד היהודי המעצבן, הפקיד האנגלי, לפחות לא אסמכתי תוך שהוא מדבר איתך. כאילו, המעטפה שמגיעה אליך לחודש מילואים, היא לא מגיעה? היא לא מעצבנת כבר?
לא.
בסדר. אם לא, אז אנחנו בכל נמצאים פה.
היא
מעצבנת
ברמה אחרת.
בסדר, 100%. זאת אומרת, השינוי הוא לא שינוי. בשאלה מאיפה מגיעה המעטפה ומה הצבע שלה ומה הסמל שמוטבע עליהם. שינוי בזה שאתה אומר, אם זה מגיע מהצבא הרוסי שאין לי פה מניין במדינה הזאת, אז אני חייב לעשות את זה ואני סובל. אבל כשזה מגיע מהמדינה שלי, כשזה מגיע מהמקום שלי, אז אני מרגיש שאני לא מדבר על זה בשמחה. הווה אומר, שיעבוד מלכויות הוא לא הנקודה הפיזית של הפשוטה העצמאות. הגאולה המשמעות שלה שבאמת האלמנט הזה של הניכור, האלמנט הזה של חוסר הנזדהות הוא זה שנפטר. אז פה מציע הרבי הצעה שהיא הצעה רדיקלית, אני לא אומר לך, אני ממליץ עליה, אבל בוא נאחר בה.
איפה אתה רואה את הניכור?
מה?
איפה אתה רואה שאני מדבר על הניכור?
את הניכור אני מסביר בנקודה הזאת של השוב, כמו שקראתי מקודם, שהתבטל מצבם הגלותי, שהתבטל האלם וההסתר המחסה על מציאותם המציאות והפנימית.
זה לא רק הניכור מבני אדם, זה הניכור בכלל לכל מה שאנחנו עושים.
כן, זה לא הניכור מבני אדם. זה בביטול הדבר. זאת אומרת, שאולי אם אני אהיה מסוגל לראות את הגופו של עולם בתוך הגולה, אז גם המעטפה שתגיע מהצבא האמריקאי כבר לא תעיק עליי.
אני חושב שזה לא... באמת לא הסכמתי בין מרב שגם, זה לא טוב. לא נראה לי הרציעה לפה, אתה יודע, זה לא זה ש... זה לא רק זה שאתה תהיה משוחרר לגמרי, ולא רק זה ששורכים לך משהו, ולא רק המוטיבציה גם, זה גם המוטיבציה מאחורי השליחה כמובן. יכול להיות שבצבא האמריקאי היחס יהיה יותר טוב, יהיה יותר טוב שם. ובצבא הישראלי האוכל גרוע.
כן.
אבל זה לא קשור, השאלה מה המוטיבציה ומה ששלח לך את זה. מה אתה מאמין שהוא שלח את זה כי הוא רוצה להגן עליך? וכי הוא מאמין שאתה חלק ממנו והוא חלק ממך. כולכם עם אחד. וזה הכרח שלו לשלוח לך את המעטפה. אז הוא כבר לא הפקיד האטום שעובד לפי הבירוקרטיה, אלא מישהו ש...
ולמה?
שהוא נושא בעול איתך, הוא לוקח מן הזה, והוא שאל לך את זה.
ולמה כל הדברים לא יכולים לקרות גם בארצות הברית?
למה לא יכולים לקרות בארצות הברית?
אתה אזרח ארצות הברית, אתה חלק?
אני לא.
אתה לא, למה אתה לא?
כי אני לא. אני לא מסכים, כי אתה לא
חלק שזה מה שהרבי אמר, זה נראה.
זה לא נראה לי
נצוע,
זה נראה לי פשוט, זה די ברור שיהודי הוא לא אמריקאי.
בסדר, אנחנו
נשמע לי מוגזם קצת, לא?
ברור שזה מוגזם קצת, אבל לא הרבה.
כן?
כי אנחנו נראה דברים שהוא כתב.
לאור,
לא בדברים
שלך,
נראה
לי.
בסדר, נראה דברים שהוא כתב, נראה לי לא כתוב, אני לא אמרתי שום דבר. כן.
אני אומר, לאור הדברים שלך, אני אפשר לנסח, לא יודע ברור לגמרי, אבל אתה מנסח את ההבדל בין לא לגלל הרב קוק, שאצלו יותר, כל הסיפור הזה הוא סיפור של קפיצה. כאילו, יש את הגלות ותופס את הגאולה כמתאפשרת רק על ידי איזושהי קפיצה, לגופו של עולם פתאום נכנס. והרב קוק לא, כמו ציוני, תופס את הדברים באופן ריאלי, ריאלי... היה לי רוחני, היה לי זה, כאילו, הטבע לאט לאט התעדן והמוסדות ייבנו ובשלב כלשהו נגיע להרמוניה והכל יאיר באופן טבעי, לא?
זאת שאלה מאוד מאוד מעניינת ואנחנו ננסה להתקדם לקראת, לא יודעים, פתרון לקראת התייחסות הנקודה הזאת בעזרת השם בהמשך. טוב, אני רוצה פה לקרוא עוד כמה שורות ואז באמת קצת נעבור הלאה. אמור לאלו הסברה או דלת, תחבולה לא בתוכה גולה. מה שכוונה היא שהגולה תקביע גם את הגלות. וצריך ביאור, מדוע עליית גולה הוא יהיה כזה עיקרי בגולה, עד שזו תוך נשמה גולה. כזו ששם מורה אמרו את הדבר. תכנית הבריאת העולם איזה נשמה למט הגוף בשמי בעולם הזה התחתון, שאין תחתון למטה ממנו, היא זאת הכוונה שהתאבה לא שבכל אותו תקבח דירה בתחתונים. שיהודי על ידי עבודתו יברר ויזכס את גופו בלשור החיובית ורשמית על תחמות העולם, תחות לקפות את דירה לקדוש. וזהו הוא פועל לדבר לטוב בגוף למטה, בקום התורה המצוות, שלא המצוות התפשו בדברים רשמיים. ויש זכות החלונות, כי המחרן המזגן שוב מזייף. כן? זאת אומרת, כבר קפה בפנים או משהו כזה, לא?
לא, לא.
בסדר? בסדר. אוקיי, אתה תחלו לך בזה יותר טוב. טוב.
אתה שיר את זה כל כך נכון.
למה
זה
לא?
זה נקפור.
נראה.
המסגר.
טוב, בואו נעשה את זה דיון אחד שהוא מוקלט. כן. בן השלישי, הרבי מסביר, הסכם של התשעת דברים, זה, התשעת דברים זה, האדם הזה פה בעולם, לעשות דירת מתחתונים, הוא לא יעשה את זה לעד רבה, זה נוגע לשלמות, דרך השניים כביכול, הקדוש ברוך הוא באדם העובד. כיוון שנתבע רק בו דירת מתחתונים, וזה כל האדם הזאת בלייתו, ידוע לנו זה, יובד דברך דירה בתחתונים. ומזה הוא בא בלי גילוי בחסד את העבודה, את עשיית דירה בתחתונים, שבעבור זה כדי להוריד את הנשמה למטה, לא כשהנשמה עצמה, נשמה את מטלת הוקלה, וכאן הגוף והנפש הבאמת וחקור בעולם, בכדי לעשות דירה בתחתונים. כיוון שעל ידי הירידה ועבודת הנשמה למטה לעשות דירה בתחתונים, נפעל עניין נעלה יותר מה זה הנשמה עצמה למעלה, הגילוי לעצמותו יתברך בתחתונים, וכו' וכו'.
אז כן
הזכיר
תורה.
מה? זה
מצוות כאן.
לא, לא. עכשיו הרבי מחבר את המהלך הזה שהוא נתן. שזה לכאורה מהלך מאוד מאוד שולי בתוך כתבי חב"ד. הוא מחבר אותו למהלך הרבה יותר מרכזי ואפילו עקרוני בחב"ד. מהלך שאפשר לקרוא לו בשפה מחבקית אנטי ספיריטואליסטי. שאומר, העיקר זה לא להתעסק במיסטיקה ודברים כאלה, העיקר זה להניח ליהודי תפילין ברחוב. כי התשובה שמיסטיקה זה לא צריך בשביל שמה לעשות המיסטיקה גם בלי להיות בן אדם, גם בלי כסף בן אדם. מה שמיוחד בבן אדם זה החיבור של הגוף והנשמה שניתן לזכך את הדבר הזה שנקרא גוף דרך הסתה. רק את הגוף גם את האור, את התפילין וכל הדברים האלה. ועל ידי זה אתה יכול להגיע למקום יותר גבוה מאשר המיסטיקה שהוא מגיע לאיזשהו גילוי, לאיזשהו זיו, אתה מגיע בעצם לעצמו. זה מעלה שמפותח הרבה בתניא ובמקומות אחרים בכלל.
זה כאילו, זה
להתעלות
מהרגואליזם, כאילו, זה
הסיפור שלו? כן. אז בעצם, מה שהרבי עושה בחיבור הזה, שהוא עוזר כאן לקראת סוף השיחה, שבעצם המהלך הזה של גאולה, שוב, בואו נדבר על זה דווקא כאילו בהקשר כמעט חרדי. בהקשר הציוני זה אולי הגדלים פחות מובהקים, אבל בואו נדבר על זה דווקא בהקשר החרדי שגם מולו הרבי בעצם מתעמת. יגיד לך היהודי החרדי הפשוט, מה זה גאולה? גאולה, כמו שגם בזה ניתן לי את הפתרונות ברמב"ם, שלא נעבוד, ולא יהיה צבא, ולא יהיה כל מיני דברים כאלה, אלא מה נעשה כל האנשים? נלמד תורה כל היום. כל האנשים...
כולם ישרתו אותנו.
כן, כולם ישרתו אותנו, יפה מאוד, כאילו נכנס. אז אומר הרבי, אוקיי, איפה הדירה בתחתונים? זאת אומרת, המטרה זה לתקן את הנמוך ושאין נמוך ממנו. הרעיון של הגלות זה אומר שהגלות זה המצב הקיומי של האדם שנשמה כל כך גבוהה ירדה לתוך הגוף, יש פה זרות מוחלטת. אבל המטרה היא לפרק את הזרות הזאת. המטרה לקחת את הנשמה שלנו ובעזרתה את האור הזה לתקן את הגוף עצמו, וככה זה באדם הקטן, ככה זה גם באדם הגדול בעולם. המטרה של הבן אדם לקחת את המציאות שבתוכה הוא נמצא, המציאות של הכלכלה, המציאות של החברה, ובעצם לתקן אותה. לא להסתפק בעבודה הרוחנית, כי זה לא עניין של תורה, התורה דווקא עוסקת בדברים הגשמיים. ובאותו, עכשיו, כמובן, שוב, שהרבי לא יגיד לקו על הטרקטור. הרבי יגיד, תשתמש, אנחנו נראה בשיחה אחרת בעזרת השם, תשתמש בכלים המודרניים של תקשורת, של דמוקרטיה וכו' וכו', בשביל להפיץ את היהדות. וזה נגד משמעותי וגדול.
מה זה בין טרקטור לזה?
לא חורג מהתורה
מצפון. כן, בגדול הרבי לא מדבר על אימננטיות. שוב, הרבי לא בא ואומר,
אנחנו
כולנו חורגים
מהתורה
ומצוות,
למה?
לא, הוא לא
חורג במובן
העד. הרבי מדבר על ההתעמלות.
אבל
הוא
מדבר על זה
ממש של בחורי
ישראל.
בוודאי, אבל הוא מדבר על זה שיש אפשרות לקחת את ההתעמלות, שזה לא מצווה ברורה. אני לא חושב שהרב קוק מזדקק פה לרמב"ם הזה של נפש בריאה בגוף בו. עבורו אני חושב שיש באמת אפשרות לקחת דברים מסוימים שהם לא שייכים לתוך המעגל הזה עכשיו לדבר.
להפוך אותם למצוות.
לא חושב שזה מצוות.
אני רוצה להחליט נקודה מאוד עקרונית.
תשתיבו לנקודה. שוב, בכל החיבור הזה של התפרה המצוות, בכל הנושא הזה של, של המצוות, העיקר ולב הדברים זה לא, זה לא ה... מה כאן השם המרוויחה מהסיפור הזה? הסיפור מה הגוף, מה הארציות, מה העולם מרוויח מהסיפור. ולכן העובדה שאני לקחתי תקשורת והפכתי והפסתי בדברים, מה שחשוב זה לא הדברים, מה שחשוב זה התקשורת שהתקנה פה, זה מה שהקדוש ברוך הוא בעצם רוצה. אתה מבין? זאת אומרת, זה לא צריך להתעלם פה מהלבט המצוותי שבתוך הסיפור הזה. כן? צריך להתערב פה בעיקר לאלמנט הזה של תיקון העולם שנמצא. טוב, חלק מעניין, ואני הבאתי לכם חלק מההערות, חלק מההערות, חלק מההערות זה אוקיי הערות. יש פה כל מיני אמירות מאוד רדיקליות שמתחברות בהערות כמו בהערה 7 למשל, אבל לא... לא ניגע בזה כאלה. טוב, יפה.
נראה לי, אני לא בטוח, אולי הוא לא סתם מזכיר אולי גם את ה... אני לא רוצה עכשיו איפה זה, אבל הוא מזכיר פה את התורה במצוות, אז הוא מדבר על צדקה.
נכון. נכון,
נכון. מסוים זה כאילו...
משהו נכון.
זה לא להיות בעולם הזה, הצדקה זה בדיוק העקידה של העולם הזה.
עקידה של העולם הזה?
עקידה או עקידה?
זה תיקון, זה תיקון של העולם.
זה לא תיקון, זה... מצדקה, יש לי כסף ואני מוסר אותו.
זה לא יש לי כסף ואני מוסר אותו.
הנה, על דרך מצוות צדקה, ששקולה כנגד כמה מצוות, עיקר מצוות המעשיות, שיהודי לוקח יגיע כפיו מכספו הגשמי שהוא הרוויח, ונותן חיים, לא פה, מפה, ונותן חיים אשר להשם, והדרך זה בכל מצוות. אם הרב קוק ידבר על יגיע כפיך, ידבר על הטרקטור שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוך היגיע כפיים, הרי הוא מביא את הדוגמה של הנתיחה של היגיע כפיים ונתינה שלו.
אתה צודק, המשל הזה, החידוד הזה הוא נכון מאוד, אבל אם זאת אני חוזר מה שאני אמרתי, שעדיין המטרה היא לא קיימתי מצווה, אלא המטרה לקחת את הדבר הכי קיומי לבן אדם, הדוגמה פה היא בוודאי לא מקרית, היא בכלל בתרבות האמריקאית. וכאן זה הדבר הכי חשוב בעולם, וזה הכסף שהוא מניע את העולם, והבאת אותו ל... נקודה אחרונה, באמת, בואו נתנשת איזה שביל. תשימו לב לאחד מהסוגריים שנמצאים פה. הגאולה זה עדיין השמונחת. הגאולה תשחרר את כל האדם, כל בני האדם, גם אומות העולם. אנחנו נדבר עוד על הפן האוניברסלי שהוא חלק אינטגרלי מתוך הסיפור הזה.
איך זה
באמת אמור לקרות?
זה נראה כאילו
הוא מפורך
לגמרי
במהלך כזה
כמו
שהוא מסביר. זה, איך זה, במקום שאתה לא תהיה פה, אז זה קשור לנו כל המהלך של שרית בן נוח שהרבי ניסה לקדם.
אובמה
מדליק נרות חנוכה. כן, כן. בעיני הרבי המהלך שיש פה, הוא דיבר על הנקודה הזאת, שפתאום במקום שהרוסים מפריעים לישראל, שאמריקאים נותנים ערבויות לישראל בשביל לקנות את העלייה, שבמקום להפריע לקנות עלייה הם עוזרים להם. הוא ראה פה בעולם שינוי אונתולוגי, הוא ראה פה מציאות בעולם שבו באמת פשוט אין את הגלות, שכל המציאות נגדך. שיהודי בלקי המצווה, כל העולם נגדו, הכל לא הולך. פתאום יש מצב שאתם אומרים, יאללה, אנחנו נעזור לך. והוא באמת זיהה עולם, בינתיים דברים השתנו אולי, אבל הוא באמת זיהה עולם, שיש פה שינוי, שהוא שינוי משמעותי. הוא הכיר את זה בוודאי על בשרו, על בשר תנועתו ומשפחתו, שעד לפני כך וכך, יהודי שרצה לשמור בירוז, זה היה מסירות נפש. הוא לא מעט בטוח את הברית, כי אדם דתי זה סוג של הון חברתי, זה דבר שעשה דבר טוב. כאילו זה שינוי, יש לו שינוי מאוד משמעותי, זאת אומרת, עכשיו, היום אנחנו מכירים את כל הסיפור של איסור על המילה, ואיסור על השחיטה פתאום, איפה הדבר הזה האריכות על מה שקורה. זאת אומרת, גם הרבי מנובב את שמי החי, הוא היה נהלך להזדקת לנוסחאות של לגלה ונכסה וקימה קימה וכו' וכו'. גם פה יש לך עליות וירידות, אבל הוא זיהה במהלך שבאמת יהודי יכול להיות יהודי שומר תורה ומצוות, אנחנו רואים את זה. יהודי שומר תורה ומצוות הוא ראש צוות הבית הלבן, התפקיד אולי מספר 3 או 4 בהיררכיה שם. זאת אומרת, גם רם אימנו שם, אבל הוא אדם דתי באיזשהו דבר, שהבנתי.
זאת אומרת, זה הוא הסיאן שלו.
לא סגן, ראש הסגל של הבית הזה, תפקיד איך ארבע בחשיבות שלו באינאטה או חמש או משהו כזה, וממלא אותו יהודי אורתודוקסי שומר מצוות מצוות. יהודי אורתודוקסי שוב היה מועמד להיות סגן נשיא ארצות הברית, לא נבחר, אבל היה מועמד. זה שינוי, כי פעם אמרו, איך זה יכול להיות דבר כזה? מה, אתה לא יכול, אתה צריך להיות בשתת. באמת העולם הוא עולם שהשתנה. טוב, יאללה, בוא נשאיר איזשהו ניגון. אפשר גם למלא את הפרחה אישית, אמר, אסף את הכוסות, עוד פעם אפשר גם למלא אותה. צמא, 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 צמא,